כן. פרשה זה משפטים. משפטים, נכון? משפטים. משפטים זה דין, נכון? אז מיני שצריך לעשות פשרה? צריך לעשות... לא, פשוט מאוד. המשפטים זה ראשי תיבות, הדיין מצווה שיעשה פשרה, תרם יעשה משפט. זה ראשי תיבות, זה הוכחה. אני אמרתי כבר, טוב.
שואל כאן שאלה פשוטה, יש פסוק מפורסם בפרשה. עין תחת עין, דיברנו על זה פעם? לא. עין תחת עין, שן תחת שן, קביעה תחת קביעה, חבורה תחת חברה, חבורה. וגם יש פסוק אחר בתורה, לא בפרשה הזאת, אבל כתוב כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. וגם נאמר, וקצות את כפה, לא תחוס עיניך. אז מה ההלכה אומרת? ההלכה אומרת שצריך לשלם. מה זה עין תחת עין? מה זה לא תחוס עיניך? בתשלומים. שאם אדם נגיד אין לו הרבה כסף, תגיד הוא מסכן, זה שהוא הוציא את העין של חברו הוא לא התכוון וזה עולה הרבה כסף, אין לו ממה לשלם, נחוס עליו, על זה נאמר לא תחוס עיניך, שאף על פי שהוא עני הוא ישלם. בסדר? זה הפירוש המקובל. יש רק בעיה אחת, כי בתורה לא כתוב ככה. בתורה כתוב עין תחת עין, ממש לכאורה. כותב רבנו הרמב״ם בפרק ראשון, לא סליחה, לא פרק שם, עוד לא לפני זה, ידוע שדבר זה היה מחלוקת עתיקה בזמן בית שני כבר בין הצדוקים לבין הפרושים, שהפרושים אמרו עין תחת עין זה ממון והצדוקים אמרו זה כסף. וגם והגמרא במסכת בבא קמא מביאה מה? ממון וכסף זה אותו דבר, נכון. ולכן צריך לומר כך אחרת, שהצדוקים אמרו ממש לא ממון, והפרושים אמרו ממון לא ממש. בסדר? אז זה ההפרש מממון לממש הוא קטן. עכשיו הגמרא במסכת בבא קמא מביאה מספר הוכחות מן הפסוקים עצמם כדי להוכיח שמה שאמרו עין תחת עין זה ממון. וכן רבנו סעדיה גאון בספרו אמונות ודעות וגם במקומות אחרים מובא על ידי הראשונים, רבנו סעדיה גאון הביא מספר הוכחות בנוסף להוכחות שבגמרא שהעין תחת עין הכוונה ממון. והרמב״ם בספר מורה נבוכים בחלק שלישי, מורה נבוכים בחלק שלישי בפרק מ"א אומר כך, הקבוצה אשר כללתם, המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית הם העונשים. כן? כלומר, הקבוצה השישית של המצוות זה העונשים. ותועלתם בדרך כלל ידוע. כמה קבוצות של מצוות יש? לפחות שש, כן? אם הוא אומר קבוצה שישית. אבל יש באמת 14. כן? הרמב״ם מחלק את המצוות ל-14 סוגים. והסוג השישי זה העונשים. ושם הרמב״ם מגלה איזשהו קריטריון. מהו הקריטריון לעונש? שיעשה בדיוק לאדם הפושע את מה שהוא עשה. למשל, אם הרג, הורגים אותו. אם גנב, משלם. ואם ישחית עבר, משחיתים לו כמותו. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. אלה הם דברי הרמב״ם. מה? זה נושא אחר. אנחנו עכשיו עסוקים בשאלה של עין תחת עין. אנחנו רוצים להבין מה הרמב״ם אומר על עין תחת עין. זה מה שמטריד אותנו עכשיו.
נניח, כתבת פה דוגמה, ונניח
אז מה יעשו לו?
העונש הכי קרוב אליו זה סירוס.
לא מדויק, כי הוא לא סירס אותה. לא, 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 הוא לא סירס, סליחה, הוא לא סירס אותה.
יש טעמים להגיד שכן, בטראומה
פסיכולוגית
וכולי,
כן? כן, זה בסדר, אבל בקיצור, סליחה, אבל כבודו, אולי השאלות שלך הן מעניינות, אבל הן לא מה שאנחנו מדברים עכשיו. עכשיו אנחנו מנסים להבין מה אומר הרמב״ם על עין תחת עין. בסדר? אז הרמב״ם אומר שכאשר אדם משחית עבר, מאבדים לו כמותו. בסדר? עכשיו זה בעיה, כי השיטה הזאת של הרמב״ם זה לכאורה דברי הצדוקים. אז זה עונה הרמב״ם, ואל תטריד את מחשבתך במה שאנו עונשים כאן, עונשים כאן ממון. מה זה אנו? אנחנו הרבנים, שאם מישהו מוציא את העין של חברו אז הוא משלם. אל תטריד את מחשבתך בזה. למה? מפני שכוונתנו כאן היא להביא טעמים לתורה שבכתב ולא לתורה שבעל פה. מעניין מה שאומר הרמב״ם. כלומר, ספר מורה נבוכים איננו ספר הלכה, הוא ספר שבא להסביר את התורה שבכתב כפי שמופיע לפנינו. לא, זה לא הלכה בנימורים. כן, התורה שבכתב אין תפקידה ללמד הלכה, אלא היא באה ללמד דברים אחרים. כמו שהרמב״ם בעצמו כותב בהלכות חובל ומזיק, שזה שכתוב כאשר ידלמו באדם כן יתן בו, כוונה שראוי להוציא ממנו עבר. כלומר, אתה הוצאת את העין של חברך, היה מגיע לך שנוציא לך את העין, אבל מכל מיני סיבות שהתורה רחמה עליך, חמלה עליך, אנחנו לוקחים ממך כסף. כן? זה הכוונה. לכן אומר הרמב״ם, אל תטריד את מחשבתך, כי אנחנו צריכים להסביר את התורה שבכתב, לא את התורה שבעל פה. לפי זה, פשוט התורה שבכתב זה להוציא ממש את... כן, כך אומר הרמב״ם, לא נבהל. הוא אומר, כדי שתדע את ההלכה, אתה צריך ללמוד תורה שבעל פה. זאת אומרת, המסורת של הרבנים, ועל ידי זה אתה תדע.
כל הפסיקות זה תורה
שבעל פה? כל הפסיקות זה תורה שבעל פה. כן? כי הפסוקים לא נועדו ללמד אותך הלכה. ההלכה קיבלנו במסורת. גם אם התורה לא הייתה נכתבת, היינו דורשים כסף ממי שהוציא את העין של חברו. וגם אחרי שהיא נכתבת, אנחנו עושים את אותו הדבר. כן? כי זה מסורת בעל פה שצריך לקחת כסף על דבר כזה. כן? זה דברי הרמב״ם. אחר כך הרמב״ם מוסיף עוד משפט שהוא מעניין. הרמב״ם מוסיף, אם מה שיש לי בזה פירוש, תשמענו ממני פנים בפנים. נאמר הרמב״ם, יש לי פירוש לדבר הזה, בבוא הזמן, כשניפגש, אני אגיד לך. מסקנה, הרמב״ם את הפירוש שלו מסר רק בעל פה. בעיה שהרמב״ם לא חי היום, אז איך נדע מה הוא אמר? אז לרמב״ם היה בן בשם רבנו אברהם בן הרמב״ם. רבנו אברהם בן הרמב״ם בפירושו לתורה בפרשת משפטים, כשהוא מגיע לפסוק עין תחת עין, מביא את כל ההוכחות של רבנו סעדיה גאון לזה שמדובר על ממון ולא כפשוטו, ואחרי זה אומר, ולאבא מרי זצל. מי זה? הרמב״ם. יש בזה פירוש נפלא המכריע בין הכתוב לבין הקבלה. ומסרו בעל פה, ואי אפשר לכותבו מפני שהוא זל הסתירו. לרבי אברהם בן הרמב״ם היה בן בשם רבנו דוד הנגיד, ורבנו דוד הנגיד כתב פירוש על ספר שמות, אבל את הפסוק הזה הוא לא פירש בכלל. אז מה נשאר בידינו לעשות? הישר שתי דברים: או לעשות ספקולציות כמו שעשו מפרשי הרמב״ם, שחלקם אמרו דברים אשר לא כן על הרמב״ם, שכאילו הרמב״ם באמת לא מאמין בדברי חז"ל וכל מיני דברים כאלה, חס וחלילה. ויש מה שהרמב״ם בעצמו כתב, כלומר אותו פירוש במורה נבוכים שהוא אומר שהוא מסתיר אותו, הוא כותב אותו שחור על גבי לבן ובאותיות קידוש לבנה במשנה תורה. אבל צריך לדעת לקרוא בין השורות. בכל זאת, הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק בפרק א' אומר, כל החובל בחברו משלם לו דמי נזקו. ואז הוא אומר, משל כגון קטע את ידו, אם אדם חתך את היד של חברו, אז עושים חשבון כמה האיש הזה היה שווה אם היו מוכרים אותו לעבד לפני הקטיעה ואחרי הקטיעה, וההפרש זה מה שצריך לשלם. כן? ואחר כך הוא אומר שנאמר עין תחת עין, ואז הוא מביא שם כל ההוכחות של הגמרא ושל רבנו סעדיה גאון, הוא מביא לזה שזה באמת ממון. אחר כך כותב הרמב״ם, וכל הדברים האלה, אף על פי שנראים הם מעניין תורה שבכתב, כולם הלכה למעשה הם בידינו. יש גורסים הלכה למשה, אבל באמת כתוב הלכה למעשה, זה בכתב יד של הרמב״ם. הלכה למעשה הם בידינו, וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע בן נון, ובבית דינו של שמואל הרמתי, ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה ועד ימינו. בסדר? כך אומר הרמב״ם. אז אני חוזר. כזה ראו אבותינו דנים. איפה אבותינו ראו שדנים ככה? בבית דינו של יהושע, ובבית דינו של שמואל, וכו' וכו'. מה חסר שם? בדינו של משה. אז מה אומר הרמב״ם? שקיפשו אותו בימי משה וממון לדורות. ומי אמר לנו שלדורות נגבה ממון ולא נעשה כיפשותו? משה רבנו אמר לנו. כלומר, כשמשה רבנו מסר את התורה, אם היה בא מישהו שהוציא את העין לחברו, משה היה מוציא לו את העין. אבל הוא אמר, לדורות אל תעשו את זה, לדורות תיקחו ממון. זה יכול להיות. עכשיו, מה יסבר לך? כי התורה שבכתב היא מדברת על הדברים במוחלט, והתורה שבעל פה מדברת על הדברים הלכה למעשה, כיצד להביא את זה אל החיים. עכשיו, המדבר, איפה שמשה היה, זה מחוץ להיסטוריה. זאת מציאות אידיאלית, תיאורטית לחלוטין. זה לא הממשות של העולם הזה, המדבר. אז במדבר הכל אפשרי. אז התורה שבכתב שם היא גם כפשוטו. ולדורות יש התורה שבעל פה שמסבירה איך להוציא את זה לפועל. מעניין שהרמב״ם, כן, מה שהוא הסתיר, כתב בעצם במפורש במשנה תורה. כי במשנה תורה, רק אחרי ששמת לב במורה נבוכים שיש משהו להסתיר, אז אפשר לקרוא את זה במשנה תורה. במשנה תורה, אלמלא זה לא היינו קוראים ככה במשנה תורה. כן, מה אתה אומר?
אבל הקטע של לתת ממש להוציא עין, אין בזה גם אידיאל מוחלט, כי אידיאל מוחלט זה לשלם. לשלם זה שאני משלים את הבן אדם
שחזרתי
אותו במשהו.
שלח לי, זה לא...
שחזרתי אותו ממון, אני משלים
אותו
ממון. שחזרתי אותו עין, אני משלים אותו עין.
כבודו לא דייק. בגלל שאם הרגתי מישהו, למה הורגים אותי? אני לא מחזיר לו את החיים. מה? זה תשלום? אז שלח לי, זה גם לא נכון. שהרי בהלכות רוצח, הרמב״ם כותב במפורש שגואל אדם הוא כל הראוי לרשת את ההרוג. מה זה קשור? בגלל ש... מה? זאת אומרת, מי ייקרא גואל אדם? למי יש זכות או חובה? מי שראוי לרשת מוגדר כגואל אדם. מה זה קשור לירושה? זאת אומרת שיש פה פיצוי, זה תשלום, זה סוג של תשלום, הריגת הרוצח.
אז איך זה סוג של תשלום?
זה כבר שאלה אחרת, איך זה משלם? אבל זה באמת משלם, כי עצם העובדה למשל שאדם חי, יש אדם שמתהלך חי בעולם הזה, ובגלל החיות שלו יש מישהו אחר הרוג, זה חוסר איזון. צריך לאזן את זה. לא ייתכן שיתהלכו חיים שלמים בעולם הזה שגרמו לאובדן חיים של מישהו אחר. אז צריך שגם החיים האלה יובדו על מנת לאזן. לכן הורגים את הרוצח. לכן
יש מקום לשלם על ידי הוצאת העין?
בוודאי. זהו התשלום האמיתי. אגב, יש בעיה. מי שמודה בקנס פטור או חייב? פטור מן הכנס, נכון? מודה לממון, חייב או פטור? חייב. עכשיו, התשלום על העין, זה ממון או כנס? זה ממון, נכון? לא כנס. והרמב״ם אומר שמי שמודה בכך שהוא הוציא את העין של חברו, פטור מלשלם. איך זה? הרי זה לא כנס. אלא מסביר הרב זלין. הרב זלין אומר שאם, כיוון שמעיקר הדין היו צריכים להוציא לו את העין, אז כשהוא מודה בזה שהוא הוציא את העין של חברו, הוא כאילו בא לחבול בגופו, ואין אדם רשאי לחבול בגופו, לכן פטור. מעניין. וזה גם מחלוקת תנאים, האם כשעומדים את שווי העין, זה שווי העין של הניזוק או שווי העין של המזיק? מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. כן? כי אם אנחנו אומרים שהיינו צריכים לשלם על ידי הוצאת עינו, אז זה העין שלא עושה שזה שצריך להאריך לפי זה.
אם אני אמור, לגבי הנושא הזה, אם אני אמור כאילו לקחת את החיים של שרצח כי הוא הרג בעזרת לשולחן,
כן,
אז למה לא, ברגע שרוציתי למישהו עין, עם היד שלי חותכים לי את היד? למה חותכים לי את העין? לא הוצאתי לו את העין שלי, לא עם העין שלי.
זה נכון. אבל לא ייתכן שאדם יתהלך בעולם הזה עם עיניים, כשהוא הוציא את העיניים של מישהו אחר.
למה לא ייתכן?
בגלל
שלך יש עיניים, אה? אבל מה עם זה שרצית לו את העין? אז זה לא בסדר. אז שגם לך לא יהיה.
הדבר הזה באמת, גם עם הרבה דברים, בוא נגיד שאין לי עיניים. בוא נגיד שאני עיוור
איך יכול להיות, למשל אדם שיש לו עין, אם החובל יש לו עין אחת ולנחבל היו שתי עיניים, אז עכשיו שאתה תוציא לו את העין אתה תוציא אותו עיוור לגמרי, אז ודאי שזה לא שווה למה שעשית לו וכדומה. כן, זה הסיבות שהלכה למעשה זה ממון, זה הסיבות שהגמרא מביאה לכך שהלכה למעשה זה ממון.
פשוט דבר שצריך להיות מומחה יותר בדיני ממון מאשר בדיני נפשות.
מי?
מי
ששופט. תלוי מה הוא שופט. אם הוא בא לשפוט רצח, צריך מומחה לדיני נפשות. אם הוא בא
לשפוט... זה מתפרש לכל, התשלום
בסוף בכסף, תלוי, הרצח זה התשלום לא בכסף, התשלום הוא בהריגת הבן אדם. לכן זה תלוי מה מקרה הנידון. אם מדובר במקרה של ממונות, אז אנחנו נדון לפי דיני ממונות. ואם זה נפשות, נדון לפי דיני נפשות. כן.
נו. אני רוצה להבין כאילו בעבר של עין תחת עין כפשוטו.
כן. זה שני דבר, לא, זה לא פתרון, זה לא תשלום, זה עונש.
לא, אבל אמרת, אדם מתארך בעולם שהוא גרם
למישהו
אחר?
כן, הוא עשה משהו נורא רע. בעצם, אז הדבר הרע הזה, אי אפשר שזה יישאר ככה, הוא צריך להבין מה הוא עשה לשני. הוא לקח את מאור עיניו של השני, עשר שגם ממנו יקחו, שידע מה זה. זה יכול להיות גם כפרה, אם הוא עשה תשובה. אבל יש פה שלושה דברים. יש תשלום, יש כפרה, יש ענישה. שלושת הדברים האלה זה מישורים שונים. אנחנו דנים פה בעין תחת עין רק מצד הענישה כעת. לא מצד לא הכפרה ולא מצד התשלום. בסדר? בסדר?
כן. הרמב"ם,
כמו
רגע שהמדבר
לא נחם דרך השם, כן.
לא נחם דרך השם, וחילופים מביא את זה קטן לקורבנות, שגם כן מתחשבים כאילו במצב הרוחני של העם שהיה חייב משהו מעשי.
כן, כן.
אז למה דווקא פה לא הלכו לקראת העם כמו שהלכו לה בדורות אחרים? כאילו מה דווקא?
בתחום הזה אתה יכול להגיד גם שהעם היוצא ממצרים צריך טיפול רדיקלי. גם זה אמר. כן, זה יכול להיות, אבל חוץ מזה גם לפי הרמב"ם אפשר להגיד, אמנם העם לא היה אידיאלי בכלל, אבל משה רבנו הוא סופר אידיאלי.
אבל זה ענישה לעם, לא כדי שמשה רבנו יוכל לחטוף
ידיים. זה מספיק חשוב, כי כל העולם נברא בשביל משה. לפי הרמב״ם, נכון? לפי הרמב״ם, העולם נברא בשביל אדם אחד טוב וצדיק, איך הוא אומר? אז מי זה האדם הטוב והצדיק הזה? זה משה רבנו. לא דווקא, יכול להיות אחד בכמה דורות. אחד ב-20 דורות ששווה היה בשבילו לברוא את העולם, זה כדאי, זה מרומם את הכל. ככה זה אצל הרמב״ן. בעצם מחלוקת בחז"ל, בשביל מי נברא העולם, האם בשביל אברהם, או בשביל דוד המלך, או בשביל משה, או בשביל המשיח, יש כמה דעות, נכון? זה לא רבי נחמן מברסלב, זה כתוב בגמרא. כתוב בגמרא, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם.
בשביל זה צריך להיות לך למה זה חוזר למשה. העובדה שיש דין כדין ולא דין שיש
מתחשב
בבני אדם.
כי הדין הזה, זה חשוב שהדין הזה המוחלט יופיע פעם אחת בהיסטוריה. למשל, מי שמחלל שבת, סוקלים אותו או לא?
לא
סוקלים. לא סוקלים, אני אחרי מעשה לא סוקלים, פעם אחת סוקלו מספיק. כלומר, צריך היה שפעם בהיסטוריה יסקלו אחד שחילל שבת כדי שיבינו את חשיבות המצווה הזאת, בגלל שהיא מורה על בריאת העולם. ואדון הנביאים הרג על זה, אומר הרמב״ם.
ולמה לא
ממשיכים
את זה כדי
שיכול להבין את זה? עצם זה שעשו את זה פעם אחת, זה מראה את החומרה. מכאן ואילך לא צריך לעשות את זה. מה, אנחנו ברברים? כן, משה רבנו סקל את המקושש. ודאי שזה לא אקטואלי. ראית מה לאחרונה שסקלו איזה מחלל שבת? בימות המשיח לא יחללו שבת, אז זה לא יהיה אקטואלי. זה בדיוק העניין. כן? אנחנו לא משתוקקים לזה שתחזור המצווה המעשית של סקילה. אנחנו משתוקקים לזה שתילדו סנהדרין, שתהיה רשאית לזכור, אבל חס וחלילה שלא תזכור. טוב, עד כאן פרשת משפטים. אתם לא רוצים עוד כוזרי? לא, זה נראה כוזרי. מה?